כל חי אונליין 93fm.co.il
מגישו תביעות לבעלות על הקרקע באמצעות עמותות שמאל שמנהלות את העתירה נגד בדרישה לפנות את היישוב עמונה. עוד פרטים בעניין הזה נביא בהמשך, גם על מצבו של הנשיא לשעבר שמעון פרס שמוסיף להיות קשה אך יציב, ונתעדכן בעוד עניינים שקשורים גם לגננות, הגנים החרדיים, גם לפגישת השר נפתלי בנט עם ראש עיריית חיפה יונה יהב במטרה להשיג הישג או פתרון לבית הספר נתיבות משה בחיפה, ועוד עניינים שעל סדר היום במהדורה המרכזית כאן בכל חי. עורכת אסתי פלד, על הביצוע הטכני מוישי כאן, באולפן אבי ממרן. שלום, ערב טוב לכם, יום חמישי בשבוע, ואנחנו פותחים את התוכנית בסיכום שבועי, ואיתנו הרב יוסף שווינגר, שלום וערב טוב לך.
ערב טוב ומבורך.
החברות הקבוע איננו פה הערב, ולכן אנחנו מביאים ממלא מקום שמיד יצטרף אלינו. יש לך עוד אפשרות לבחור מי זה יהיה, אבל בינתיים בואו ננסה יחד איתך, הרב שווינגר, לסכם את השבוע הזה.
אני אגיד לך, השבוע שלי מפריע לי קצת, כותרות בומבסטיות על שלום, חופת השלום, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, והציבור בכלל, העם שבשדות בכלל לא יודע שהיה סכסוך, אף אחד לא בפרטי עניינים לפעמים של דברים, וגם זה הוצג, אפשר לחשוב שהשלום הוא כזה מפתיע לעומת איזה סכסוך ענק שהיה, אז לא זה נכון ולא זה נכון. אני לא חושב, למיטב ידיעתי כמובן, שהיה פעם איזה סכסוך שמצריך כזה שלום, וגם לערב את זה ועוד באלול, ולעשות כותרת, בואו נשמע עד הסוף, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, ובמסגרת השלום הזה כבר מגיע מאמר מנווה, קוראים לזה פולו-אפ, שבפולו-אפ הזה כתוב, איך העסקנים הצעירים או אנשי הבית תקפו את הפוליטיקאים הישישים והוותיקים מעל לראשם. זאת אומרת, באלול, שבועיים לפני ראש השנה, פחות כבר, מרבים שלום בעולם ושופכים דם של נציגים אחרים, והכל בשם השלום, הכל בשם אלול, וכמובן בעמודים האחרים יהיה כבר דברי תורה על חשיבות חודש הרחמים והסליחות. אז הייתי אומר שהדגים לא רועדים בים, אלא פשוט מתפוצצים מצחוק.
אוקיי, יהודה אבידן, ערב טוב.
ערב טוב.
אתה...
ומי היחידי שלא עשה מזה כותרות? ונפגעו אפילו למה הוא לא עשה כותרות. יום ליום. שאלו את האורך, מה, אצלך לא מזכירים את זה? אז הוא אמר, אצלנו לא יודעים שיש מלחמה, אז למה שידעו שיש שלום?
כן, אבל אתה חייב לומר מה הכותרת הראשית של יום ליום השבוע, יהודה.
מדברים כרגע על הספר של החתונה.
חשבתי שקראת את העיתון ואתה מקבל אותו מדי שבוע ואתה נמנע מבין קוריו, טעיתי.
אני המנוי הראשון על העיתון ונשארתי עד היום מנוי ולא פספסתי.
אז הכותרת הראשית ביום ליום, מבחינת יום ליום, מה שקרה השבוע באופן דרמטי, שזה הכותרת הראשית של העיתון, זה משהו שקשור להסכם בין סעודיה לאיראן. אני מספר לך.
אל תזלזל בהסכם.
לא, אני חלילה, אני מספר ליהודה רק שידע על מה מדובר.
אם אנחנו מדברים השבוע על שלום, אז גם תברך על השלום בין סעודיה לאיראן.
אני לא יודע אם זה שלום או מלחמה, הרב שווינגר, אל תתפוס אותי במילה.
לא, אתה צריך להבין שבסוף
זה כותרת ראשית, אבל
משליך על החיים שלנו, מה שכרגע ההגעה של החתונה של הרב תמה לרבי מגורו, כי שם לא היה באמת מלחמה רצינית, ואז אם עשו מזה כותרות, אבל כאן זה יכול להשליך על החיים הכלכליים, על אלף ואחד דברים.
לא, לא, ולכן... אבל יהודה, לא זה הנקודה. השאלה, זה לא רלוונטי אם היה שלום או לא. הציבור ברחוב,
לא
הציבור החרדי הקלאסי,
לא יודע
מכלום. הוא קם פתאום לחופת שלום, שהוא לא יודע בכלל שהיה סכסוך. וחבל שאני חושב שאולי קומץ שהוא לא יותר מ-50 עד 100 איש, שאולי כן היו מודעים, שאולי כן היו מודעים, פשוט עשו מזה כותרות בומבסטיות, וזה נהפך כבר למבצע, רק תרשה לי, היה נהפך למבצע חשאי, ריגול, מי היה ברכב, איך זה נעשה, פגישות בקרנות רחובות, נו באמת, רבי סי, אם אלול, אז בוא ניקח את אלול ברצינות יותר.
אבל אתה יודע, יוסי, שבכל הכותרות האלה נעשו...
טוב, אוקיי, כלומר, הרב סינגר, אתה לא ראית בשנה
האחרונה. הם נעשו בשביל דבר אחד, בשביל להבליט את הצעירים החדשים שיודעים לעקוף את החקים, והחקים כבר לא שווים כלום.
אני חשבתי שהכותרות הללו על בסיס דברים אחרים, אני רק ככה אזכיר לך, הרב שווינגר, את הבחירות בירושלים לראשות העיר, משה ליאון או ניר ברקת, אני אזכיר לך את הדרישה לבטל את המושג 60-40 ולהפוך אותו ל-50-50.
אבל אבי, גם אם יש ויכוחים,
בסדר,
ויש מחלוקות,
אז יש מי שרואה בזה.
אז בסילל לא דיבר עם בשמי, אם בסילל היה מגיע לחתונה אצל בשמי, אז כל התלמוד היה רועד מהתרגשות, ורבי שמואל, ואבאי ורבה, קרו דברים, כל אחד חושב אחרת.
ההתרגשות כנראה...
כל מחלוקת של השם שמי,
הרב שווינגר, ההתרגשות כנראה נבעה בסך הכל מהעובדה שמרן ראש הישיבה הרב שטיימן, בגילו המופלג, יוצא מבני ברק לירושלים.
אבל זה היה מספיק.
אף אחד לא מוריד מגודל המעמד.
ואת זה הוא עשה כדי לכבד את האדמו"ר מגור, וכן, יש כאלה
שפחות פעמים חיות. אבי, זה מספיק היה לעשות כותרת ענקית, היציאה של הרב שטיינמן בגילו המופלג, המעמד שלו, ולהגיע לחתונת האדמו"ר מגור, זה היה מספיק כדי ליצור את כל הכותרות שבעולם. שאר הדברים, זה הדבר הכי לא אלול שבעולם.
טוב. אז זה הדבר המשמעותי שקרה, שתפס אתכם השבוע, ובואו ננסה לגעת...
אותי זה לא תפס, אותי זה ש... איך אומרים, השתוממתי.
יותר ממה שקורה בחיפה, זה יותר...
לא, 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 גם לא, אנחנו...
לא, לא, אי אפשר, אי אפשר השבוע בלי ביחי אלפר.
אבי, רגע, יהודה, הסדר ביום חמישי, אני לא יודע אם אתה מכיר כל כך, יש כזה סדר מאוד מוזר שכל אחד נותן לשני לדבר. אז בוא עכשיו אני אתן לך לדבר, ובינתיים אני אשתוק ואחרי זה אנחנו נדבר.
לא, חשוב שתתחיל אתה, אני ממתין. לא, אני חשוב שתתחיל אתה לדבר, ואל תשלח את מיכי אלפר, זה כל מה שחשוב לי.
יפה. אז ככה, חיפה כבר, לא נעים לי להגיד שיצא כבר מכל החורים, ואני באמת לא חושב שזה מעניין יותר משתיים, או יושבי ראשי ועדות לחינוך למיניהם, שאחראים גם על טלפונים קשרים. בוא לנאבד פרופורציות, אני חושב, שהיהדות החרדית השבוע יכלה לגמור קצת במעט הכרת הטוב ליהודי שהיה למענה במשך עשרות בשנים, ואני מתכוון לשמעון פרס. אני הייתי בין, אני חושב בין הבודדים, שלפני למעלה מ-20 וכמה שנים, ישבנו איתו איזה ערב אחד בכנסת, זה היה ערב ארוך של הצבעות, וכמובן כדרך כל אישי ובוחר ממוצע.
הרב שווינגר, יש בית ספר עם 400 ילדים. שכל חטאם כנראה שהם חרדים, כי לא מצאתי סיבה אחרת.
על זה אין ביקורה.
שלמדו עד עכשיו בבית ספר בתנאים, תת-תנאים, אני לא יודע אם ביקרת שם, אבל כדאי שתבקר. והם ללא מבנה, כבר שבוע וחצי או כמעט שבועיים מתחילת הלימודים, וראש העיר אפילו לא נפגש איתם, אפילו לא אומר להם מה יקרה, מה קורה, כלום, תישארו בבית.
סתם שאלה, אבי, אתה יכול להזכיר לי איפה סגן שר החינוך בסיפור הזה שלא שמענו אותו? שמענו רק את יושב ראש ועדת החינוך.
כן, לא יודע.
אני
לא דובר שלו.
לא, אתה, כשאתה אומר דברים כאלה, אתה בטח גם רוצה לשאול ולהיות תמע. שמענו את כל מיני אנשים, וכולם רועזים, וכולם משתוללים, ואפילו בנט כבר יש הפגנה, אבל וואלה, סגן שר החינוך שאחראי על החינוך החרדי. אני לא זוכר שמענו מילה בנושא. סתם, אני לא, אולי
אני לא שמענו. אני יכול לשאול אותך שאלה, יהודה? מי שאחראי על יון היו זה שר הפנים.
נכון.
ושר הפנים, הוא מעביר את התקציבים.
יעקב מרגי בא בגלל שעכשיו אין לו מה לעשות?
לא, לא.
זה אחד משליחיו של יושב ראש התנועה ושל שר הפנים. שר הפנים, כידוע לך, על ערים גדולות, ההשפעה שלו ומה לומר להם היא אפסית, כי ערים שאינם מתוקצבות, וערים
מהחמשת הרשויות... ערים נטולות מענק.
לא רק נטולות מענק, הם הרבה יותר...
לא, לא, נטולות מענק.
לא, אני אומר, זה לפעמים הרבה יותר, 15 ערים הגדולות, זה ברית כזאת היא מאוד מאוד קשה. ודאי וודאי תבוא לסרפנים.
יהודה, לא שומעים מילה, אתה בלי קליטה.
אני אומר, להגיע לסר הפנים, הסמכויות בנושא שלו, של הערים הגדולות, הן ממש מאוד מאוד דלות, לא בטענות, אבל הדבר
שכן יכול לעשות... לא, לא בטענות, חלילה, אף אחד לא בטענות.
לא, אתה אומר, איפה הוא?
לא אמרתי איפה הוא, אני אומר שהוא אחראי על יון היו, זה כל מה שאמרתי.
הוא לא אחראי, זה העניין, הוא לא אחראי
יון היו, נבחר בחירות
ישירות, אבל כן הוא יכול לשלוח ולהציק, שלח את יעקב מרגי, יעקב מרגי הולך לשם, ודיבר ופועל ועושה את החינוך, לקח איתו עוד אנשים, זה מאבק לא פשוט, אבל אני חושב שהוא מתנהל לא נכון, הוא מתנהל בצורה לא חכמה, ואמרו את זה כבר לפני רבים וטובים, ואין מה להוסיף, אבל אני שאלתי את איפה סגן שר החינוך, אני חושב שלא השפעה לא פחות.
אבי, תרשה לי, אף אחד לא מוריד מחומרת המצב ש-400 ילדים אין להם מבנה.
היה נשמע שאתה אומר שזה כבר נמאס.
זה הרבה מעבר לסיפור של 400, זה ויכוח פה מי סגן ראש עיר, זה ויכוח אישי ש... איך אומרים, לא רק שלא נגמר, אלא הולך ומסתבך, הולך ומסתבך. וחסר פה את המבוגר אחרי שידפוק על השולחן ושיקח את שני הצדדים ויגמור את הסיפור הזה. בינתיים כל אחד מתבטא.
הרי ברור לך, הרי ברור לך, אבי, ברור לך שאם היה שם את הפתיעה, הנושא הנפטר של הסגנות, שהנושא גם הזה היה נפטר. וכשפתחו מלחמה, זה מלחמה, אבל תשמע, אני שמעתי דברים מזעזעים מיאיר לפיד על הציבור החרדי, ושמענו בקדנציה שעברה. אני יכול לומר לך, הדברים המזעזעים שנשמעים מפי היועץ של, של ראש העיר, איך שאני שמעתי בכל אופן ברעיונות שלו, זה הרבה יותר קשה מיאיר לפיד. הדברים המזעזעים, ההתייחסות שלו לציבור החרדי, ואיך שהוא מתנהג. אבל צריכה להיות חכם במלחמה.
אוקיי, בואו רגע נרגיע עם מלחמות ועם שלום.
אפשר לחזור שנייה לשמעון פרס? ברשותכם,
אם זה נושא שעדיין...
שיהיו הדברים לרפורתו. אני התחלתי לספר, ולא להוריד כי הוא זה מהחומרה של מה שקורה בחיפה, כמובן. אין קשר אגב. לפני למעלה מ-20 וכמה שנים, ישבנו איתו איזה ערב אחד בכנסת, וכדרך בחורי ישיבה לשבר, לא יכנו להתאפק על המפגש שלו עם החופץ חיים. הוא אמר שהוא זוכר את הסבא שלו, לוקח אותו לפגישה, עם רב גדול, הסבא דיבר איתו יידיש. הוא לא זכר כל כך את דמותו של החפץ חיים, הוא רק זכר לספר לנו שהוא היה מדובר באדם מאוד
נמוך. הוא היה ילד בן 5, מה?
כן, אבל הוא זכר שמדובר באדם נמוך, הוא לא זכר את הפנים. מה שהוא כן סיפר לנו באותו לילה בגאווה, הוא אומר, הייתם מאמינים שאני, שאתם כל כך אוהבים לסנור, דיבר על החרדים, שברתי את הטרנזיסטור לאבא שלי, שפעם ראשונה ראיתי שהוא פתח את זה בשבת. זאת אומרת, הילד נורא הושפע מהסבא, שהיה יהודי חרדי ועובד השם באמת ובתמים, ואבא שכנראה כבר התקלקל בצוק העיתים, כמו שהיה מקובל אז באותם.
לא, או שהאבא הסתמך על חוות דעת משטרתית, שזה פיקוח נפש.
גם יכול להיות, כן, שאין דרעה
שצריך... ככה כי החרדים מסתמכים על זה, או שלא, אני לא יודע.
אתם מבינים, אותו שימן, שברת רדיו, אני לא מתכוון לברייטקופ, שברת טרנזיסטור בשבת, כי אבא נפתח אותו. שיהיה כל פעילותו,
טוב, יהודה,
למען מעמדם של בני הישיבות לרפואתו,
אמן.
ובאמת חסרים אנשים.
אמן, כמו. באמת רפואה שלמה, איש שעולם התורה חייב לו הרבה במשך עשרות שנים, גם בנושא הגיוס, גם בנושא התקציבים, והוא תמיד ומעולם לא תקף את עולם התורה, את הישיבות, גם כשלא היו איתו בקואליציות, וגם שעשו לו תרגילים מסריחים. בכל מקרה, יהודה, תגיד, כן. תן לנו רגע הבנה שלך, מה קורה עם עניין השבת? בסדר, זה יורד מהכותרות, אבל...
לא, אני חושב שהבינו כולם מה שהיה לא השתנה, חוץ מהכותרות, והוריד קצת מה שנקרא פרופיל, כדי לתת לזה, לעשות בשקט. אני חושב שמי שזאת הפעילות של חיים כץ, מה שנעשית כרגע, כבר הרבה יותר אחראי, אבל שום דבר מחוץ מכותרות לא השתנה בחודשים האחרונים. הדבר היחידי השתנה זה כותרות ורע שעשו. עבודות בשבת, ברכבת, בחברת חשמל ובאלאח, בכל מקום היו, לא מהיום ולא בחמש שנים האחרונות ולא בעשר שנים האחרונות. עכשיו זה תפס יותר, הצליחו לעצור גם את נערי הטוויטר.
אין לך קליטה, יהודה, ואנחנו מתקשים לשמוע?
אני אומר, הצליחו לעצור גם את הנערי הטוויטרים והוואטסאפ.
לא, חתולת השלום הפילה על זה פשוט, לא עצרו.
טוב, נו.
ברגע שזה אייטם אחר, חבל שהשבת מפסידה.
הרב שווינגר ויהודה אבידן, אני מודה לשניכם, מאחל לכם שבת שלום, ושיהיה בעזרת השם שבוע הבא חדשות טובות יותר.
שבת שלום ובשורות טובות.
ובשורות טובות, וברוך השם שכל מה שהפריע לרב שווינגר השבוע זה הניסוחים, אם זה היה שלום או פיוס, נו.
הלוואי
ואלו יהיו החדשות שלנו. תודה רבה, שבת שלום. דיברנו על הנשיא שמעון פרס, ואנחנו מאחלים לו מכאן רפואה שלמה. אנחנו רוצים לפנות אל הגאון הגדול הרב דוד גרוסמן. שלום לכבוד הרב.
שלום וברכה.
הרב גרוסמן, שנים רבות בהיכרות עמוקה עם הנשיא לשעבר שמעון פרס.
אני אמרתי שמכירים אותו כפוליטיקאי, מכירים אותו כמדינאי, כן איתו, לא איתו, אני מכיר אותו כאדם עם לב. זאת אומרת, הקשר שלנו תמיד היה נושא חברה. תמיד שפנית אליו, ואני מדבר על עשרות שנים, זה היה הכל לעזרה לזולת. אם זה לאלמנות, אם זה ליתומים, אם זה לאסירים. לא מזמן הייתי בשני מקומות בחוץ לארץ, לעזור לאסירים מישראל, וביקשתי ממנו עזרה והוא עשה את זה. שתי מקרים נפרדים. ולא רק זה, לא היה פעם אחד שביקשתי ממנו עזרה שהוא לא יתגייס. והדברים האלה לא ידועים כל כך בציבור. אני מזכיר את זה עכשיו, כי בורא כל העולמים שאצלו הכל כתוב, כל מעשיך בספר נכתבים, אז הדברים האלה יעוררו עליו עניין של חסד ורחמים, שיהיה לו רפואה שלמה, כי הרי אסור להתייאש, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל להתייאש מרחמים. אתמול הייתי אצלו בביקור, נכנסתי לחדר ואמרתי לו, רב שמעון, אני הייתי קורא לו רב שמעון, הרב גרוסמן פה, פתח את העיניים. אחר כך אמרתי לו, היה גם כן איתי הרב רבינוביץ, והגיע גם כן, אז אמרתי לו, הרב גרוסמן, רבינוביץ פה, עוד פעם פתח את העיניים, הם היו באלם. זאת אומרת, זה אצלו בעומק הלב, בנשמה משהו, זה דבר שברגע שהוא שמע את השם, אז זה עורר אותו. אבל למעשה, לצורך העניין, הספקתי לשמוע מה שאמרת את המילים האחרונות, עניין של בני הישיבה, ועניין של בכלל, לא לסנות רק לאהוב דרך ארץ לרבנים, הברכה מהחפץ חיים. כל הדברים האלה, אנחנו צריכים לזכור אותם עכשיו. יש כאלה שיש לו ביקורת עליהם, עליו, אנחנו יודעים, אבל צריך תמיד לזכור מה שאומר הרבי רבי למלך, מה הוא אומר? יהי רצון שנראה מעלת חברנו ולא חסרונם. ובפרט בעת הזאת צריכים רק לעורר זכויות ורחמים ונקווה שיהיה לו רפואה שלמה.
אמן, אני רק רוצה לשאול את הרב, אחרי הדברים שאנחנו שומעים, ובוודאי שהרב גם כן נמצא בקשר עם ראשי ממשל ועם תורמים גדולים ברחבי העולם, והרב מחוטט רגליו כל כך הרבה מדינות כדי לאסוף כסף לעולם התורה ולמוסדות הקדושים במגדל העמק, ולאורך כל השנים הללו יש עליות ומורדות מבחינת התפיסה של אנשים על ציבור התורה, לומדי התורה. לפעמים אוהבים אותנו, לפעמים פחות. הרב בטח נתקל בכל מיני אמירות של אנשים. האם פעם באמת שמעתם משמעון פרס, מהנשיא לשעבר, איזושהי טרוניה, איזושהי טענה, פוגש בסוף את הרב גרוסמן, מייצג את עולם התורה, הוא התלונן פעם על משהו שקשור לישיבות, לחרדים, לרבנים?
לא. מעולם לא שמעתי ממנו טרוניה, ורק שמעתי ממנו חיובי. זאת אומרת, אם היה נתקל באיזשהו רב או אדמור או מקרה שהוא ראה שמזרו ועשו, אז היה ממהר להודיע לי את זה. אגב, נזכרתי עכשיו רק גם דבר שזה לזכותו, אשתו סוניה, עליה שלום, הייתה מתקשרת אליי בשאלות בהלכה. פשוט כהלכה, בשר וחלב, זה מותר, חג, וכולו וכולו. זאת אומרת, גם הפן הזה, אנשים לא יודעים, כי הוא נראה כאילו הוא לא שייך לכל הדברים האלה. חוזר לשאלה שלך, מעולם לא שמעתי ממנו טרוניה. היה לו בזמנו, והזכרת את זה, טרוניה על הפוליטיקה, כאילו היא רגיש, איך הוא פעם אמר, שלח לחמך על פני המים, הוא אמר, שלחתי מאפיות, לא רק לחמים. ככה היה התגובה שלו. אז זה הכאב לו של, שלא קיבל הכרת הטוב מצד העולם הפוליטי שלנו, כך הוא חשב בזמנים ידועים, זה מה שכאב לו. אבל חוץ מזה להתלונן נגד הנושא של תורה, או שלא מוצא חן בעיניו הדרך שלנו, מעולם לא שמעתי מילה.
שזה יוצא דופן.
כן.
כשמצפרים סיפורים על הנשיא שמעון פרס, החופץ חיים, החזון איש, בן גוריון, ככה מסקרן את כל מי שנמצא סביבו ושומר מצוות, זה הדברים שככה מעניינים. אתם שמעתם ממנו משהו שקשור לגדולי הדור שאנחנו לא שמענו?
לא. תמיד הוא התפאר בזה שהוא זכה לקבל ברכה מהחפץ חיים. זה תמיד הוא הזכיר. מעולם לא שמעתי איתו על הנושא הזה של הפגישה של בן גוריון עם החזון איש. הנושא הזה לא שמעתי ממנו, ובכלל אהב מאוד את מרן, את הרב עובדיה יוסף, הוא אהב אותו מאוד מאוד, והיה שולח לי מסרים אליו וכל מיני דברים. הוא אהב, היה אצלי בכל הסמכות, אז כשהיו אדמו"רים, אז הוא התיישב ודיבר איתם ושאל, עם אבא שלי זכר צדיק לברכה, הוא היה חקר על השורשים, והיה אוהב לספר על התקופה שלי לפני המלחמה, על הישיבות שמה בליטה, אבל משהו מיוחד לא שמעתי.
כן, אנחנו לא מספידים חלילה, אנחנו רק
כן,
ככה
כן.
מעוררים זכויות.
מעוררים בדיוק. בדיוק, מורים זכויות, והשם יעזור שקידוש השם.
אמן.
המטרה שלנו צריך להיות קידוש השם. והציבור הכללי עכשיו, שליבו ער לשמעון פרס, והוא שומע מרבנים, שרבנים מתפללים, שמביאים זכויות עליו, זה מעורר אצלהם רגש של כבוד ואהבה. וזה התכלית של החיים שלנו. ואהבהו על המקום, ואהבת את השם אלוקיך, אומרים חז"ל, לא מספיק שאתה אוהב את הקדוש ברוך הוא. אתה צריך לדאוג להווה, זאת אומרת, לעשות שגם אחרים יאהבו אותו. איך? על ידי דוגמה אישית. בכל תנועה שאתה עושה, תזכור שאתה צריך להיות המפעיל והגורם שיהיה אהבת השם וכבוד לתורה.
ובלי שהרב שם לב, הרב גילה לנו את הסוד. למה הרב כל כך אהוב בכל המקומות, גם בציבור הכללי וגם בציבור החרדי וגם בבתי גדולי הדור? כנראה שזה הסוד. הגאון הגדול הרב יצחק דוד גרוסמן, יישר כוח על הדברים ושיהיה בשורות טובות.
בשורות טובות.
תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקה ונשוב מיד.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. מוצש בקול חי, לאחר צאת השבת, בין קודש לחול. אלעד כהן עם מוזיקה, איחולים וחידודים תורניים. בעשר, שיעורו השבועי של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף.
הוא יברך וישמור ויגדל את כל קהל המאזינים של קול חי.
וב-11, מוצש חי עם מנחם טוקר. שבוע טוב, מתחיל בקול חי. דבש מקראי אמיתי הוא סילן, וסילן אמיתי זה קינג סולומון. חדש בחנויות, קינג סולומון, 100% תמרי מג'הול, הכי טבעי, הכי בריא, הכי טעים, לשנה טובה ומתוקה. סילן אמיתי זה קינג סולומון.
יופי חמוד, איזה חיוך מתוק. עכשיו עם אמא, מיכלי ואבי, כולם ביחד חיוך גדול למצלמה? נהדר!
רוצים להנציח רגעים משפחתיים קסומים שישארו איתכם לאורך שנים? סימילק למהדרין במבצע מדהים. קונים סימילק למהדרין ויכולים לזכות בסט צילומים יוקרתי לכל המשפחה בשווי 1,000 שקלים. 5 זוכים בכל יום. לפרטים חייגו 03-373-8888, כפוף לתקנון המבצע. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
הקטנצ'יק שוב החזיק אותך הרע כל הלילה. אז התקשרת לגיסתך ששאלה את אמא שלה שבדקה עם השכנה, וכל אחת נתנה תשובה קצת שונה.
אמא, לכל שאלה אנחנו כאן בשבילך. יועצות המרכז לייעוץ תזונתי של מטרנה יעניקו לך ליווי מקצועי בתחומי תזונה, שינה והזנה טבעית בכל שלבי התפתחות תינוקך. המרכז לייעוץ תזונתי, 1-800-32-33-33. מטרנה, הכי קרוב לאמא. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
פורור, חד וחלק.
שמעת את זה יעקב? שברת לי את הלב.
רק לקוחות קבוצת ישראכרט נהנים ממבצע באופטיקה הלפרין. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-350 שקלים בלבד. פרטים באתר. תכלס, אין על ישראכרט.
בוקר אחד, תקומו הנדסאים. כן, הרשמו לקורסים המקצועיים של המרכז החרדי להכשרה מקצועית ברחבי הארץ, ובוקר אחד תקומו הנדסאים מקצועיים ומבוקשים. חייגו עכשיו, כוכבית 2245.
מצאתי, להיות יועץ רב תחומי זה בדיוק מה שחיפשתי.
מעוניינים לעבוד בכל מגוון התחומים? ייעוץ ניסויים, פסיכותרפיה והנחיית הורים? אז בואו למרכז הישגים. מרכז הישגים מזמין אתכם לקורס ייעוץ רב תחומי. קורס ייחודי ומרתק בו תהנו מצוות מקצועי ומנושא ומליווי צמוד עד למציאת עבודה. ברשות הרב אייל אונגר, 03-652-5244, 03-652-5244. ניתן להתמחות גם בתחום אחד בלבד.
מקצועיות, תמיכה, פרנסה. אני בוחר מרכז הישגים. אתרוגי האבות מזמינים אתכם להדר במצווה. השנה התברכנו באתרוגים יפים ומודרים באיכות גבוהה. אתרוגים תימניים, מזן מיוחס למהדרין מן המהדרין, מחירים מיוחדים לסוחרים. אתרוגי האבות, 054-4933-671, 054-4933-671.
אמרו עליה שיש בה הרבה שומן טרנס. לא נכון, תשכחו מכל מה שידעתם.
בלובנד מכילה פחות מחצי אחוז שומן טרנס. עם בלובנד אתם נהנים מעוגות ומאפים מעולים בלי נקיפות מצפון. בלובנד, המומחה שלך לאפייה.
על מסעדת השף לחם בשר שמעתם?
כן, בטח, איזו שאלה. מקום משגע, אוכל מעולה, שירות, אווירה.
חדש, לחם בשר גם במרינה הרצליה, בקשרות המהודרת של הרב מחפוד, אירוח קסום באווירה מיוחדת, מתאים גם לאירועים, מוזמנים להנות ממנות שף ומחוויה מושלמת. להזמנות 09-88-66-144, לחם בשר מרינה הרצליה.
סילן אמיתי, זה קינג סולומון.
חייבת בייביסיטר? אמא, את חייבת להכיר את חיתולי בייביסיטר. בזכות הטכנולוגיה המתקדמת בישראל, מובילים חיתולי בייביסיטר בספיגה ובנוחות, ומנצחים את טיטולים פרימיום במבחן הספיגה הגדול. נסי את חיתולי בייביסיטר, ותראי שגם את חייבת בייביסיטר.
כמדי שנה מקיימת אגודת בית אברהם בראשות הגאון הצדיק רבי דוד חיים שטרן שליטה מכירת סכיני כסף חדשים בערב ראש השנה. כידוע, סכין זו הועילה לשפע ופרנסה טובה באלפי בתי ישראל. תלפנו עכשיו כוכבי 9373 ורכשו את הסכין המיוחדת של גדולי וצדיקי הדור והביאו ברכה אל ביתכם. כוכבי 9373, כוכבי 9373.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
שלום למני גרה.
שלום, ערב טוב.
עורך בחדר חרדים. מה קורה בפנייה הזו של ראשי הסיעות החרדיות, הודעה יותר נכון, בסוגיית חילולי השבת?
מחאה ובקשה לדרישה לפגישה עם מפכ"ל המשטרה. עכשיו, מה שמעניין זה למה בעצם הם מוציאים את ההודעה. בשבוע שעבר הסיעות החרדיות, רק אחרי שבת וביום ראשון בבוקר, ראינו בעיתון וביומונים החרדים את המחאה על חילולי השבת. ממה שיעקב גרוטקה מפרסם בחדרי חרדים, מתברר שבשבוע שעבר, למעשה עוד לפני שבת, חיים קאץ, שהיה אחראי על העבודות, לא דיווח לנציגות החרדית מה יהיה באמת, איפה יהיו עבודות, איפה לא יהיו, ורק לאחר שבת שהתברר שאכן העבודות צומצמו, אבל עדיין התקיימו חילולי שבת, על כך התקיימה מחאה. אבל הפעם המשטרה מוציאה הודעה אתמול על כך שבשבת הקרובה התקיימו עבודות, וזאת בכדי למנוע שיבושים וקטסטרופה באמצע השבוע. ואז שוב הנציגות החרדית, אותו טיעון שהיה לנו בתל אביב משממנו פרץ המשבר לפני שלושה שבועות, על כך שישנם עבודות שניתן לעשות באמצע השבוע ומתקשים לעשות אותם בשבת רק בגלל נוחות ציבורית. מכאן מגיעה המחאה של הנציגות החרדית, אבל הפעם היא לא מחאה אל הדרג הפוליטי, אלא מחאה אל הדרג מעשי, אל המשטרה. המשטרה כבר מגיבה מהר ואומרת, אנחנו לא מבינים מה רוצים מאיתנו, אנחנו בסך הכל תפקידנו לאשר את הבקשות. ושוב אנחנו נכנסים לאותו גלגל שאחד זורק על השני את העניין, אבל חילולי השבת ברכבת ישראל בעבודות תשתית שאינן מחויבות להתקיים בשבת, לצערנו, חוזרות בשבת הקרובה.
אבל צריך לזכור, מני, את צמצום ההיקפים בצורה משמעותית מאוד לפני שבועיים.
וזו הסיבה באמת שאנחנו לא נמצאים בעידן של משבר, אלא בעידן של מחאה. גם את המאמץ הגדול שנעשה שלא יהיו עובדים יהודים בשבת, לצמצם את זה ש95-98% מהעובדים הם נוחרים, וגם טוב. צמצום ממספרים של 16 או 20 אתרים בשבת, לצמצום ששבת שעברה אנחנו מדברים על בין 5 ל-7 okay. נקודות, ששוב...
מני, ממש בדקה הכותרת שלך על פגישת בנט יהב?
זה הסיפור המעניין, כי דגל התורה שנאבקים ביהב בחיפה על הסיפור המקומי של מיכי אלפר עם העניין של בית הספר נתיבות משה, זה הופך להיות בהחלט משהו ברמה הארצית, כיוון שהשבוע מנהל המחוז החרדי מגיע לחיפה והוא שומע מיהב, תשמע מה אתה רוצה ממני, שר החינוך מגבה אותי, בנט איתי בתמונה הזו. ועכשיו בנט, בגלל שמה ששמענו אתמול אצלך במהדורה של תושבים מקומיים דתיים לאומיים, הם אלו שלמעשה נאבקים ומתנגדים לכך שהחרדים יקבלו עוד נכס בקריית שמואל, כך שבנט נמצא פה בין הפטיש לסדן, בין הציבור החרדי לבין הציבור הדתי-לאומי, אבל זה שהוא נקלע לעין הסערה, שהוא כביכול האיש שמגבה את יהב, ובסיפור הזה של יהב אנחנו מכירים את המתיחות הפנים פוליטית חרדית, כן, דגל התורה נאבקים ביהב, ליצמן בסך הכל בקשר טוב עם יהב, אם בנט לא רוצה לתפוס פה שוב צד, ולכן הוא ממהר כבר הערב להיפגש עם ראש העיר חיפה, האם יצא משם פתרון? אנחנו מאוד מקווים שכן.
מניגר האורך בחדרי חרדים, תודה רבה לך.
תודה, ערב טוב.
ערב טוב, בהמשך אנחנו נשמע מה אומרים בליכוד על ענייני השבת, גם על המכתב הזה של חברי הכנסת החרדים. נצא עכשיו להפסקה קצרה ומיד נשוב.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
בשיא החשמל והמיזוג שוברים מחירים. רק בשיא החשמל והמיזוג גם מחלקים מתנות, גם המחירים הזולים ביותר וגם משלמים ב-36 תשלומים ללא ריבית. לדוגמה, קונים מקרר שרפ 4 דלתות ב-4,990 שקלים בלבד ומקבלים מתנה בשווי 500 שקלים. שיא החשמל והמיזוג, לבירור הסניף הקרוב עליכם, 03-504-5000. 03-504-5000.
רק בקמפוס החרדי של אוניברסיטת בר אילן, לימודי תעודה פותחים דלתות בתעסוקה. קורס בניהול יחסי ציבור או קורס בניהול שיווק דיגיטלי ב4 חודשים בלבד. ימים אחרונים לרישום. 03-738-4272. מהרו להירשם.
לפני הכל, מקווה. מחזקים את הטהרה. דווקא עם טהרת הבית, הארגון שבונה מקוואות בלי תקציבי מדינה ובמקומות שאיש אינו מוכן לבנות בהם וזוכים.
והקדוש ברוך הוא משלם מידה כנגד מידה, שכל מי שימסור נפשו ויתרום מכספו עבור טהרת הבית, שהקדוש ברוך הוא ישלם לו בדבר שהוא זקוק בו לישועה.
טהרת הבית, 0-2-80-80-88.
אם אין לנו טהרה, אין יהדות.
את באה לגינה עם הילדים?
הלוואי והיה לי זמן פנוי. אני בטירוף של ההכנות לחג. איך ספקת הכל?
בזכות התנור הדוד האי של דלונגי. עם 8 תוכניות אופייה ובישול. זהו שחוסך לי את הזמן.
דלונגי, תמיד יש על מי לסמוך. דלונגי, מבית ניופן. שמות גדולים, אחריות גדולה.
חייקי, שמעת?
מה?
ברוקס ברדרס הגיע לארץ.
לא נכון. ברוקס ברדרס?
כן. מהיום, לא צריך לנג'ס לדודה מברוקלין או לנסוע לאמריקה בשביל המותג הנחשק. בלעדי בפורור וברשת חנויות המקום הנכון. ברוקס ברדרס עכשיו בישראל בקולקציה חדשה של חולצות ללא גיוץ. ובדגמים שלא רואים בחנויות. ירושלים, כנפי נשרים 13, בני ברק, רבי עקיבא 99, וברשת חנויות המקום הנכון. פורור, חד וחלק.
ילדיכם סובל מהרטבת לילה? אצלנו תמצאו פתרון, טיפול טבעי להרטבת לילה, עם ליווי אישי עד לסיום הטיפול. בית מרקחת רינה פארם, משלוחים לכל הארץ, 02-538-3788. תלפנו עכשיו, 02-538-3788.
סאוטר סאוטר במבצע מבצע. לכבוד החגים, קונים תנור, מדיח, מקרר או קיריים אינדוקציה של סאוטר המשתתפים במבצע ומקבלים 700 שקלים מתנה לקנייה בוורדינון או בנאמן. שתהיה שנה שנה מסאוטר סאוטר, כפוף לתקנון המבצע.
השעה 6:35.
אני לא מאמין, קמתי איש מקצוע.
כן, בוקר אחד תתעוררו אנשי מקצוע. הרשמו לאחד ממגוון הקורסים המקצועיים של המרכז החרדי להכשרה מקצועית ברחבי הארץ, ובוקר אחד תקומו אנשי מקצוע מבוקשים. חייגו עכשיו כוכבית 2245 ותקומו אנשי מקצוע. להנדסאים, מימון מלא לגברים ומלגות לנשים, בכפוף לקריטריונים.
בזמן עבודות הרכבת, נוסעים בתחבורה ציבורית מתוגברת. מ-19 ועד 27 בספטמבר ייסגרו תחנות הרכבת, האוניברסיטה, סבידור והשלום בתל אביב. משרד התחבורה יעמיד לשירותכם מערך מתוגבר של תחבורה ציבורית בכמה מוקדים בארץ. נוסף על כך יפעל שירות הסעות יהודי מתחנות ההגנה והרצליה לתל אביב. לפרטים מלאים פנו למוקד כל קו, כוכבית 8787, או לאתר mot.gov.il. משרד התחבורה והרשות הארצית לתחבורה ציבורית.
אל תשאל איזה תרגיל עשו לי!
אך, ניסים, ניסים. אתה והניסים שלך. מה קרה עכשיו?
הפעם זה תרגיל טוב! תרגיל שעת חירום.
כדי שיהיה ארוך לכל צרה, ולא אסמוך כמו תמיד רק על הנס.
ביום שלישי י"ז באלול, 20 בספטמבר, יערך תרגיל החירום הארצי. בין 11:05 דקות ל-11:15 בבוקר, יופעלו הזעקות באופן מדורג לפי אזורים ברחבי הארץ, וב-7:05 דקות בערב תופעל הזעקה נוספת. אם ישמע הזעקות, כולנו חייבים לגשת במהירות אל המרחב המוגן הקרוב, ולשהות בו כ-10 דקות. כולנו מתכוננים ומשתתפים בתרגיל הארצי. פרטים נוספים באתר פיקוד העורף או בטלפון 104.
עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
אנחנו פונים אל שר התיירות יריב לוין. שלום וערב טוב אדוני.
ערב טוב.
קודם כל לתגובה שלך לדברים שמפרסם היום שר הביטחון לשעבר, ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק.
אני חושב שאהוד ברק כבר הרגיל אותנו לכך שהוא מפרסם הודעות כדי שנזכור שהוא קיים. מעבר לזה אני חושב שקשה להתייחס ברצינות לדברים שהוא אומר. ההסכם שנחתם עם האמריקאים הוא הישג אדיר, זה סיוע החוץ הגדול ביותר שמדינה כלשהי קיבלה. זה הגדלה של הסיוע בזמן שבו בארצות הברית דווקא מקצצים גם בתקציב הצבא וגם בתקציב סיוע החוץ. ואם לא מספיק העובדות האלה, הרי שגם מדובר בהסכם ארוך טווח לעשר שנים שנותן למדינת ישראל ביטחון, שנאשר פעם נוספת את העובדה שהיחסים שלנו עם ארצות הברית הם באמת יחסים איתנים. וישנם לצערי הרבה מאוד אנשים שקודם ניבו שההסכם לא ייחתם וישראל לא תקבל את מה שהיא ביקשה, וכל התחזיות השחורות האלה כמובן התבדו. במקום להיות אמיצים וישרים ולהודות בטעותם, הם מפרסמים הודעות מן הסוג שפרסם אהוד ברק. אני מציע לא להתייחס לזה ברצינות.
כן, זו לא הפעם הראשונה שאהוד ברק מבקר את עמדת ראש הממשלה או תוקף אותו במילים אחרות, אבל בסוף צריך לזכור, האיש היה שר ביטחון, רמטכ"ל, ראש ממשלה, הסוגיות שאנחנו מדברים עליהן הן סוגיות ביטחוניות, כך לבטל את דעתו בגלל שזה ביקורת על הממשלה, אין שום חשיבות לעברו?
אני את עברו מכבד, אני חושב שההווה שלו הוא שאיננו מכבד את העבר. אני אגיד לך יותר מזה, אם נזכור את ההתבטאות הקודמת של אהוד ברק, שבה הוא דיבר כביכול על איזה נזק ביטחוני שנגרם בגלל התנהלות של ראש הממשלה, הרי לו הדבר היה רציני ולא אהוד ברק בעצמו היה מאמין במה שהוא אומר, הרי הוא היה פועל בדרך שהוא מכיר היטב, הוא היה פונה באופן חשאי ליושב ראש ועדת החוץ והביטחון, מבקש ממנו לבדוק את העניין, על מנת שאם אכן קרה אירוע כזה ונגרם נזק, הדברים יטופלו קודם כל במישור המעשי בצורה הטובה ביותר. במקום זה הוא בחר לצאת עם איזה הודעות עלומות לתקשורת, שאין מאחוריהן שום דבר, לא עשה כמובן שום פעולה כדי שדברים יטופלו בדרך כלשהי, וחילומת שאלה עם הכותרת הזאת כך נעלם. אותו דבר קורה גם הפעם, אני יכול לומר שכאשר קיינתי כיושב ראש ועדת החוץ והביטחון, והייתי גם יושב ראש הוועדה לתקציב הביטחון, עקבתי מקרוב אחרי כל המסע ומתן שהתנהל כבר אז בסוגיה הזו. אני חושב שהמסע ומתן הזה נועל בצורה אחראית, רצינית, אגב, מבלי לוותר על עמדות אסטרטגיות ויסודיות של מדינת ישראל בהרבה מאוד תחומים אחרים שאסור היה לוותר עליהן, והתוצאה היא תוצאה מסוינת. אגב, אני חושב שצריך גם לומר מילה תודה לממשל האמריקאי, בסך הכל חילוקי הדעות שישנם עם ממשל אובמה בהרבה מאוד סוגיות הם דבר ידוע, ואני חושב שחובתנו לעמוד על שלנו כאשר מדובר בעניינים שביסוד המדיניות והקיום שלנו, אבל בהחלט המחויבות של ממשל אובמה לביטחון ישראל הייתה לכל אורך הדרך מחויבות מוחלטת, ונדמה לי שזה הוכח גם בעניין הזה.
אכן. כן, רבים חשבו שבהסכם הזה דווקא תהיה הפחתה של הסיוע האמריקני, אנחנו רואים גם תוספת, אומנם לא גדולה, אבל לפחות גם לא הפחתה ממה שדובר קודם לכן, ואני רוצה לעבור איתך לעוד עניין, אנחנו...
אני אגב חושב שמאות מיליוני דולרים בכל שנה תוספת, כלומר מיליארדים על פני עשור, זו תוספת ענקית, אני מציע לא לזלזל. ממשלת ארצות הברית לוקחת גם כסף שמשלם משלם המסים האמריקאי, שיכלה לייעד אותו להרבה מאוד מטרות בתוך ארצות הברית, בערב בחירות לנשיאות, ומעבירה את הכסף הזה למדינת ישראל. אני לא הייתי מזלזל באף דולר מהתוספת שקיבלנו.
אוקיי, אני רוצה לעבור איתך לעניינים קואליציוניים. אנחנו קוראים הערב שוב כי ראשי המפלגות החרדיות שולחים מכתב עם מחאה לביצוע עבודות בליל שבת הקרובה, שוב מפירים את ההסכמים, ההבטחות והסיכומים המוקדמים מראש מתבררים שוב כלא נכונים כאשר כל שבת מתקרבת. הם גם תוקפים את המפכ"ל על כך שהוא אומר כי העבודות הללו קשורות לפיקוח נפש, דבר שלא נכון, כותבים השרים החרדים. אני רוצה לשאול אותך בכלל על ההתייחסות שלך לפרשה הזו וגם להתפתחויות האחרונות.
אני חושב שכל המשברים סביב העניין הזה מיותרים לגמרי. אני אמרתי כמה וכמה פעמים, ישנם בנושא הזה שני עקרונות חדים וברורים. הראשון הוא שאנחנו צריכים לשמור על השבת, לכבד אותה. אני חושב שזה דבר שהוא אינטרס של כלל עם ישראל, הוא לא עניין רק של המפלגות החרדיות. אני חושב שאנחנו רוצים לחיות כאן במדינה יהודית, ובוודאי שכאשר מדובר במוסדות ממשלתיים, להבדיל מאנשים פרטיים שיכולים לעשות כרצונם, המטרה והיעד הם ברורים לחלוטין, למנוע חילול שבת, אלא במקום שהדבר הכרחי. העיקרון השני הוא שבמקום שבו יש הכרח ואין ברירה, מבצעים את העבודות במינימום הדרוש, עד כמה שניתן באמצעות עובדים שאינם יהודים, אבל בסופו של דבר כאשר יש הכרח ויש צורך, ניתנים ההיתרים הדרושים והדבר מתבצע. כך היה עד היום. אני חושב שההסדר הזה עבד בצורה טובה. לצערי הרב, היה משבר אמון שהיה מלאכותי לחלוטין. אני חושב שהדבר הזה במידה רבה מאחורינו, ואני חושב שככל שיש למישהו תחושה שמשהו לא נעשה כשורה, צריך לברר את הדברים, טוב שנברר אותם, ובמקום שבו אפשר להימנע מביצוע עבודות, אכן צריך להימנע. בכלל, אני חושב שהעובדה שעומדים להשבית את הרכבת למספר ימים רצופים, מוכיחה שרוב רובן של העבודות שהתכוונו לבצע בשבת ושחלקן אפילו בוצעו בשבת, אם לא כולן, היו מיותרות לחלוטין, ולכן המשבר היה מלאכותי והיה צריך להימנע.
כלומר, אם אני מבין מדבריך, המשבר היה משבר פוליטי, השבת הייתה רק הטריגר, הייתה רק סיבה?
אני חושב שהמשבר היה משבר פוליטי, אבל משבר פוליטי לא מצידן של המפלגות החרדיות,
לא, בתוך הליכוד,
אלא לבעיות פנימיות שהיו בתוך הליכוד. ואני חושב שהנושא הזה לא צריך ולא יכול להיות סעילה וסיבה למשבר מתמשך, משום שכפי שאמרתי קודם, העקרונות הם ברורים ועל בסיסם הרוב המוחלט של הדברים יכול להתבצע בימי חול. העובדה שהרכבת נסגרת למספר ימי חול בוודאי מייצרת חלון זמן מספיק לעשות את הדברים האלה, ובמקום שאין ברירה, כולם מבינים שצריכים לעשות
כן, אבל שאין ברירה. זה דברים משמעותיים מאוד, אתה אומר ש...
לדעת, מה הכרחי.
אתה אומר ששר בכיר בליכוד, כדי להתחשבן עם ראש הממשלה, השתמש בעצם בשבת, בסטטוס קוו, בקואליציה, ועשה את מה שהוא חושב בלי שום צורך, כדי לנהל חשבונות פוליטיים. זה דבר הרבה יותר חמור. חשבנו שאולי היה סוג של צורך, או בלית ברירה. אתה פורך לגמרי את התזה הזו.
אני לא חושב שזה דבר חדש, אמר את זה ראש הממשלה בצורה מאוד ברורה. הוא אמר באופן הברור ביותר שהמשבר היה מיותר, שאפשר היה להימנע ממנו. אני אגב משוכנע שגם השר כץ לא תיאר לעצמו שהדברים ידיעו לידי כך. אני לא חושב שהוא באופן מכוון דעד שיפרקו את המסילות על מנת שבסופו של עניין ייווצר המשבר שנוצר. אבל אין ספק בדבר אחד, שמנכ״ל הרכבת עצמו אמר בשעתו שמרבית העבודות 17 מתוך 20, אפילו לשיטתו אין שום צורך לבצע אותן בשבת, ובכל זאת קיבל הוראה לבצע אותן, ולכן ראש הממשלה התערב ובצדק ביטל את ההנחיה הזו. ונדמה לי שאין שום צורך לא לצאת בהצהרות ולא ליצור אווירה של משבר שהוא מיותר לחלוטין. אני חושב שהעקרונות הם ברורים, ראש הממשלה הנחה לפעול על פי העקרונות האלה כפי שהיה עד היום, ואני חושב שאפשר יהיה בהתעברות ובהבנה ובסך הכל בצורה פשוטה להגיע להבנה. אני מבין גם שכרגע כל הוויכוח שנשאר הוא על שתי עבודות, כל השאר כבר ברור לחלוטין שאין צורך לבצע אותם בשבת, כך שאני מקווה שגם עמיתי השרים מיהדות התורה ומשס ישבו גם עם המפכ"ל, גם עם שר התחבורה, ופשוט יגיעו לפתרון שיניח את דעתם שמה שנעשה הוא באמת רק דברים מסרחיים.
כן. האם אתה אדוני מעורב בכל הדיונים המתנהלים סביב פינוי היישוב עמונה, גם ההסדר המשפטי שמנסים להגיע להסדיר את היישוב הזה?
אני מעורב בעיקר בהפעלת לחץ גדול מאוד על כל הנוגעים בדבר כדי לקדם את הנושא הזה. אני בכלל חושב ש הסוגיה הזו היא שערוריה גדולה. פשוט לא ייתכן השיבוש הזה שנעשה לבי ארגוני שמאל קיצוני במערכת המשפט שמתנדבת, הייתי אומר כמעט בשמחה, לפסוק פעם אחר פעם פסיקות שאין להן שום בסיס משפטי, שהן בלתי צודקות בעליל, ושיש בהן משום פגיעה קשה מאוד במפעל ההתיישבות. צריך לזכור שביהודה ושומרון מתקיימת גם כך מציאות שהיא לא מציאות רגילה. יהודים אינם יכולים לקבל אישור לתוכניות ולבנות בנימוק שישנן בעיות מדיניות. בנייה ערבית בלתי חוקית שמשתוללת גם היא לא מטופלת כנדרש, שוב בטענה שמסיבות מדיניות יש קושי, ואילו כאשר מדובר בבנייה יהודית קיימת, פתאום מערכת המשפט מתעוררת, פתאום שוכחת את כל המציאות שאנחנו מתמודדים איתה ומקפידה על קוצו של יוד, ולצערי כמו במקרה של עמונה גם הרבה מעבר לכך, דברים שאין להם שום היגיון ושום הצדקה משפטית. היועץ המשפטי לממשלה עושה בעניין הזה מאמץ גדול, אני חושב שהוא גיבש בסך הכל מצווה שיכול להביא לפתרון נקודתי לפחות בסוגיה הזו, צריך את המצווה הזה לקדם ולסיים, אבל וכאן אני שב ואומר, וכפי שאתה יודע אמרתי את זה לא פעם גם אצלכם, הגיע הזמן שנשנה את המערכת הזו מן היסוד, אני חושב שבחתימת ההסכמים הקואליציוניים הייתה החמצה גדולה בעניין הזה, וגם בסוגיה הזאת של המונה, של ההתיישבות, כמו גם בנושא הכותל ובהרבה מאוד נושאים אחרים,
נושא הגז,
הגיע הזמן שניצור שינוי יסודי במערכת המשפט, ולא נמצא את עצמנו פעם אחר פעם נאלצים לרדוף אחרי הפסיקות הבלתי צודקות האלה שפוגעות בציבורים גדולים.
אי אפשר שלא לסיים עם התייחסות למצבו של ראש הממשלה לשעבר, הנשיא לשעבר, שמעון פרס. אתה איש ליכוד ותיק, בר פלוגתא מן הסתם מבחינה אידיאולוגית עם שמעון פרס, אבל עדיין כל זה מונח כרגע בצד.
בוודאי, קודם כל אני חושב שאזרחי ישראל, ישראל כולם, למעט חריגים בודדים, מאוחדים בתפילה וברצון שהנשיא לשעבר פרס יחלים. אני חושב שיש לו הרבה מאוד זכויות, הוא עשה אגב הרבה מאוד דברים באמת גדולים וטובים, ולצערי הרב גם עשה לא מעט שגיאות שגם אותן צריך להזכיר, בוודאי הסכמי אוסלו בראשן, חילוקי הדעות שיש לי איתו הם בוודאי עמוקים בסוגיות האלה, ובצדם גם יש הערכה גדולה להרבה מאוד דברים חשובים אחרים שהוא עושה בכלכלה, בביטחון, ובסך הכל אני חושב שכולנו רוצים בהחלמתו. ואני מוכרח לומר שוב, אם נסגור מעגל מהדברים שדיברנו בעניין הקודם, גם כאן שמענו את הדברים המבישים, דברי הבלע של חבר הכנסת רטס. שוב, חבר כנסת שיושב בכנסת אחרי שנפסל על ידי ועדת הבחירות המרכזית, ואחרי שהוא וסיעת בלד וחברת הכנסת זועבי אושרו להתמודד פעם אחר פעם אחרי על ידי הבג"ץ.
באמצעות בג"ץ.
אישור ששוב לא היה מתקבל באף מדינה דמוקרטית. אגב, חבר הכנסת רטס לא רק מדבר, הוא גם עושה, הוא מסתובב בעולם וקורא להחרים את מדינת ישראל, הוא משתתף במשט תמיכה בחמאס, ועושה את כל זה כשהוא מקבל מימון מפלגות מהכספים שלנו, כספי משלם המיסים הישראלי, הוא מקבל חסינות, הוא מקבל דרכון דיפלומטי, אלה דברים אבסורדיים שלא קיימים באף מקום, שבאף דמוקרטיה לא היו מאפשרים אותם, ולצערי הרב, שוב, בחסותו של הבג"ץ, אנחנו נאלצים להתמודד עם התופעה הזו, גם בשעה שהעם כולו מאוחד בתקווה שהנשיא פרס יחמין.
תרצה לדבר על התיירות לקראת החגים? מן הסתם המשרד שלך עובד קשה לקראת התקופה הזו, אחרי חופש יולי-אוגוסט. באים להם החגים, התיירות בישראל בתקופה הזו בשיא.
בהחלט, אני תמיד שמח לדבר על תיירות. קודם כל אני מוכרח לומר שראינו בתקופת בין הזמנים תנועה עצומה של תיירות חרדית. אני ביקרתי בשורה של בתי מלון שהיו באמת בתפוסה מלאה עם ציבור עצום שיצא לטייל ולנפוש, ואני חושב שזאת מגמה חיובית שאני משוכנע שתימשך. החגים הם בוודאי זמן טוב, בעיקר חול המועד סוכות, אפשרות לטייל ולבלות, ואנחנו משקיעים מאמץ מאוד גדול גם בהכנת אתרי התיירות על מנת שיהיו במצב תחזוקתי הולם, וזה בצד הפעולות הגדולות שאנחנו עושים עם אישור חוק המלונות, עם מתן המענקים להקמת מלונות חדשים, מתוך תקווה שאנחנו נמצא כבר במועד קרוב עם הרבה יותר חדרי מלון, עם הרבה יותר מלונות עממיים, ועם היצע שיביא להורדת המחירים ויאפשר ליותר ויותר אנשים לבלות כאן בארץ.
הזכרת את הציבור החרדי, ציבור שמוכיח שוב ושוב שהוא זה שמתחזק הרבה מאוד, נאמר, אחוז ניכר מהתיירות בישראל, בגלל שהוא לא טס לחול ונשאר לנפוש כאן בארץ.
לא רק זה, אגב, אני יכול לומר לך שהתייר החרדי, וישנה תיירות חרדית מחול שמגיע לכאן בהיקף לא מבוטל, הוא התייר שמשאיר במדינת ישראל הכי הרבה כסף בממוצע. כך שהתרומה הזו היא בוודאי לא שנויה במחלוקת, לפחות אצל מי שמכיר את הענף מקרוב.
שר התיירות יריב לוין, תודה רבה לך וערב טוב.
תודה רבה.
ומכאן אנחנו עוברים אל הפינה הכלכלית.
הפינה הכלכלית משודרת בחסות בנק לאומי.
ערב טוב לכולם. מדבר מנחם קומר, אנליסט במערך ייעוץ בהשקעות בלאומי. הפעם בפינה הכלכלית נדבר על ההשפעה שהייתה על סביבת ריבית אפס על הטעמים של המשקיעים ועל ההשלכות במונחי סיכון שנובעות מהחיפוש אחר תשואה. כידוע, סביבת הריבית האפסית בעולם מביאה את המשקיעים, הן הפרטיים והן המוסדיים, מצד אחד להסתפק בתשואה מועטה ביחס לעבר, ומצד שני לחפש אחר אלטרנטיבות השקעה מניבות. כתוצאה מכך, כספים רבים שהושקעו בעבר במוצרים ובאפיקים סולידיים, הופנו בשנים האחרונות לשוק ההון. כתוצאה, רשמו אגרות החוב עליות שערים חדות, וכיום הן משקפות תשואה נמוכה למשקיעים בהן. גם מחירי המניות, בעיקר אלו המתאפיינות בחלוקת דיבידנדים בשיעור גבוה, זינקו בחדות, וכיום מגלמים ציפייה לתשואה דיבידנד נמוכה ביחס לעבר. כמובן, ככל שמחירי ניירות הערך עולים, כך הסיכון שבהשקעה בהן גדל. לצד זאת, מכשירי השקעה אלטרנטיביים המגלמים פוטנציאל לתשואה גבוהה יחסית צצו כפטריות אחרי הגשם, ומשקיעים מוסדיים רבים הגדילו את היקף ההשקעה שלהם במוצרים אלו. מדובר בין היתר על השקעות בנכסים ריאליים, כמו נדלן ותשתיות בחול, ברכישת תיקי משכנתאות, בקרנות גידור, בקרנות השקעה פרטיות, private equity, ועוד. חשוב להבין שמוצרי השקעה אלטרנטיביים על פי רוב אינם סחירים, אינם נזילים, ולעיתים מספקים שקיפות מועטה בנוגע לאופן שבו מנוהלות ההשקעות וההחזקות שלהם. לכן, הסיכון הנלווה להשקעה בהם גבוה יחסית, והם אינם מתאימים כאפיק השקעה למשקיע הממוצע. אז מה עושים? אילו מוצרי השקעה עומדים לרשותי ויכולים לאפשר לי ליהנות מצועה שאינה אפסית? לפני הכל חשוב לזכור שאין מתנות חינם. לכל השקעה מניבה נלווה סיכון ביחס ישר לגודל הפוטנציאל הגלום בהשקעה. עוד ניתן לומר כי לפני שמחפשים אחר השקעות אלטרנטיביות, מומלץ קודם כל לבחון שוב את עולם ההשקעות המסורתיות. בסביבת הריבית הנוכחית, ההשקעה בפקדונות בנקאיים עשויה להיות כדאית יותר ביחס להשקעה לאגרות חוב לא מעטות, וזאת על רקע עלויות עסקה נמוכות. מעבר לכך, ישנם גם פקדונות מובנים, ההשקעה בהם כרוכה בוויתור על נזילות ועל ריבית אלטרנטיבית, אך הם מאפשרים השתתפות בעליית מדד, סל מניות או מטבע, כאשר לעתים קרובות קרן ההשקעה מובטחת במלואה. ההשקעה בפקדונות מסוג זה עשויה להיות מעניינת עבור לא מעט חוסכים. לצד הפקדונות, עדיין ניתן למצוא בשוק ההון אפיקים או נכסים ספציפיים, אשר בהם קיים עדיין פוטנציאל, בין אם באפיק אגרות החוב ובין אם באפיק המנייתי. ללאומי יש מגוון של פתרונות והצעות לחוסכים. יועצי השקעות של לאומי מתאימים ללקוחות את הפתרונות הטובים ביותר עבורם, ומאפשרים להם לוודא שתיק ההשקעות שלהם מתאים לסביבת הריבית הנוכחית, אך לא פחות חשוב מכך, מוכן גם ליום שבו היא תשתנה. וכעת, נעבור לסיכום שבוע המסחר מאת דוד רוזנבאום, יועץ השקעות בכיר בלאומי.
ערב טוב. בורסת תל אביב חזרה ערב שבוע המסחר התנודתי בעליות שערים. התנודתיות בשווקים השבוע החולף נבעה מהחלטה של נגיד הבנק האירופי שלו להרחיב את תוכנית ההרחבה הכמותית, ומשנו את התחזיות למועד העלאת הריבית בארצות הברית. חברי הפד נתנו עמדות שונות במהלך שבוע זה, לגבי המועד הרצוי לדעתם להעלאת הריבית, מה שגרם השווקים להגיב בעצבנות רבה. מדד תל אביב 25 שרד בסיכום שבועי בכאחוז ו-6 עשיריות, ומדד תל אביב 100 בכאחוז ו-8 עשיריות. בין המניות שחוו השבוע ירידות חדות נציין שותפויות הגז שסבלו מהירידה ממחיר הנפט, ואת מניות הנדלן המניב שהמשיכו לבלוס לשלילה. מעידך מניות הפארמה במדד תל אביב 25 טבע פרגו מיילן הובילו את המניות שבלטו בירוק השבוע ורשמו עליות של כ-2% ומעלה. בשוק איגרות החוב נסמה השבוע מגמה שלילית, מדד תל אביב השקלי והצמוד סיימו את שבוע המסחר בירידה של 0.5%. באירופה נסחרו מדדי המניות המובילים בירידות שערים, בהובלת מדד מניות הבנקים שירד השבוע כ-4% נוספים. מדד מניות הפוצי במילאנו ירד כ-4%, הקאק הצרפתי ירד כ-3%, הדאקס הגרמני ירד 2%, מדד הפוצי בלונדון ירד כ-1% מתחילת שבוע המסחר. בארצות הברית נסחרו מדדי המניות במגמה חיובית, כאשר מניות הטכנולוגיה הובילו את העליות בשוק המניות האמריקאי. מדד מניות הנאסד"ק עלה מתחילת השבוע המסחר ב-2% בקירוב, ולמדד מניות ה-S&P 500 עלה בכחצי אחוז. גם בבורסות אסן נשמה השבוע מגמה שלילית. מדד מניות הפוסי בסין איבד מערכו כ-4.5 אחוזים, מודד הניקה ביפן השליט כ-3 אחוזים מתחילת שבוע המסחר. הנפט איבד השבוע מערכו מעל 4 אחוזים, וזאת לאור הערכו בדבר המשך עודפי ההיצע שיהיו לנפט בשנת 2017. ולסיים במסחר במתח. הדולר התחזק השבוע מול השקל, ושערו הציג הינו 3.78 אגורות. האירו התחזק השבוע ב-4.4 אחוז, ושערו נוע 4.25 אגורות. לומי מאחל לכם כתיבה וחתימה טובה, שנה טובה ושבת שלום.
וכאן מגיעה המהדורה המרכזית של הערב הזה ושל השבוע לסיומה. זה הזמן להודות לצוות שלנו, לעורכת סטיפלד, תודה לטכנאי מוישי כאן, תודה לכם מאזינים שאתם איתנו כאן מדי ערב. אנחנו עם רצי השם נשוב ונשתמע בשבוע הבא. נאחל לכם שבת שלום, בשורות טובות, להתראות.
יופי חמוד, איזה חיוך מתוק. עכשיו עם אמא, מיכלי ואבי, כולם ביחד חיוך גדול למצלמה? נהדר!
רוצים להנציח רגעים משפחתיים קסומים שישארו איתכם לאורך שנים? סימילק למהדרין במבצע מדהים. קונים סימילק למהדרין ויכולים לזכות בסט צילומים יוקרתי לכל המשפחה בשווי 1,000 שקלים. 5 זוכים בכל יום. לפרטים חייגו 03-373-8888, כפוף לתקנון המבצע. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק. תחל שנה וברכותיה. פריגת מאחלת לכם שנה מבורכת עם משקה קל פריגת בחשרות הרב לנדה שליטה, במגוון טעמים נפלאים של פירות עסיסיים וללא חומרים משמרים. פריגת, בטבע שלנו.
פורור, חד וחלק.
שמעת את זה יעקב? שברת לי את הלב.
רק לקוחות קבוצת ישראכרט נהנים ממבצע באופטיקה הלפרין. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-350 שקלים בלבד. פרטים באתר. תכלס, אין על ישראכרט.
בוקר אחד תקומו הנדסאים. כן, הרשמו לקורסים המקצועיים של המרכז החרדי להכשרה מקצועית ברחבי הארץ, ובוקר אחד תקומו הנדסאים מקצועיים ומבוקשים. חייגו עכשיו, כוכבית 2245.
אמרו עליה שהיא מכילה חומר משמר המזיק לבריאות. לא נכון, תשכחו מכל מה שידעתם.
בלובנד אינה מכילה חומרים משמרים. עם בלובנד אתם נהנים מעוגות ומאפים מעולים בלי נקיפות מצפון. בלובנד, המומחה שלך לאפייה.
מתנות מיוחדות לימים שמחים.
שלום, כאן יואל וקסברגר. שואלים אותי, תן רעיון למתנה ייחודית לקראת השנה החדשה, ואני אומר להם, ייכנסו למלכות וקסברגר ותגלו עולם של מתנות מדהימות למי שיקר לכם. אריזות שי, דבש ומסקרות, לוחות שנה, סדרה חדשה של מוצרי אור משובח, וכמובן גם המקרנצ'יק, הלאית שכבש את לב הילדים, ועוד הרבה הפתעות. ייכנסו ואל תשכחו להגיד שיואל שלח אתכם, ושתהיה לכם מתנה טובה ומתוקה.
מלכות וקסברגר, פאר היצירה היהודית.
במהלך החודשים הקרובים תערוך חסדי נעמי 10 חתונות ליתומים שחשך עליהם עולמם. כל המשתתף במצוות הכנסת חתן וקלה יתומים בתרומה של 50 שקלים למנה יוזכר שמו לישוע על ידי החתנים והקלות ביום החופה. התקשרו עכשיו לחסדי נעמי, כוכבית נעמי, כוכבית 4945.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה, נהג, התחשב ברוכבי האופנוע, הם קטנים ופגיעים ממך.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל
חי. חדשות כל חי, השעה 8.
שלום רב, באולפן אריאל שרפר. השר יריב לוין מהליכוד מותח ביקורת חריפה על ראש הממשלה ושר הביטחון לשעבר אהוד ברק, של הביקורת שפרסם בעיתון אמריקני על ראש הממשלה נתניהו ועל הסכם הסיוע האמריקני לישראל של התענת ברק היה פחות טוב בגללו. בראיון למהדורה המרכזית עם אבי ממרן אמר השר יריב לוין כי דברי ברק אינם מתואמים עם המציאות.
אני חושב שאהוד ברק כבר הרגיל אותנו לכך שהוא מפרסם הודעות כדי שנזכור שהוא קיים. מעבר לזה אני חושב שקשה להתייחס ברצינות לדברים שהוא אומר. ההסכם שנחתם עם האמריקאים הוא הישג אדיר, זה סיוע החוץ הגדול ביותר שמדינה כלשהי קיבלה.
בריאיון התייחס השר לוין גם למשבר הפוליטי האחרון בנושא השבת ואמר כי הדבר היה מיותר לחלוטין וכי ניתן למנוע משבר נוסף בהידברות ולפתור את נושא השבת בין המפלגות החרדיות לליכוד, כשלטענתו המשבר האחרון היה בעיקר סכסוך פנימי בתוך הליכוד ולא בא באשמת המפלגות החרדיות. ראשי הסיעות החרדיות, השרים דרעי, ליצמן וגפני, מביעים מחאה חריפה על כך שבשבת הקרובה יערכו על ידי רכבת ישראל עבודות מיותרות שהן ללא צורך פיקוח נפש. ראשי הסיעות החרדיות הדגישו כי העבודות יבצעו בליל שבת למרות שניתן לקיימן באחד מלילות השבוע. ביצוע העבודות